למה לא שומע כלום? עמנואל?
כן, כן, הכל בסדר, אתה יכול להתחיל. שומעים ורואים אותך טוב.
שומעים ורואים, מכילה, מכילה, מכילה. שהוא לא רואה. טוב, מכילה, אני כבר חצי שעה מתמודד פה עם המחשב, אבל זהו, הכל בסדר. שר כוח, צדיקים, תודה רבה 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 רבה. נו, אנחנו בפרשת מקץ.
לעילוי נשמת.
לעילוי נשמתם של רבי חיים ישראל, בן רבן ציון, אני אומר את השם נכון, אביו של דוד קורניש, ולעילוי נשמת רבי דוד יעקב ורבי עובדיה פרל מוטר. הסבא של רונן, שהיום נר חמישי, הוא יום פקידתו. אנחנו בנר חמישי של חנוכה. על הנר החמישי כתוב בספרים הקדושים שיש לו ייחוס מיוחד, ובהרבה חסידויות בנר חמישי היו עושים התוועדויות מיוחדות, מסיבות חנוכה מיוחדות, נר חמישי. גם לנו בבית יש סיפור נס מיוחד של נר חמישי אצל הסבא, לא נספר עכשיו. בנר חמישי יש לו ייחוס מיוחד, אתם יודעים מה הייחוס שלו? הייחוס של הנר החמישי הוא ש... זה הלילה היחיד, הנר היחיד, שאף פעם לא יכול לחול בשבת. בדוק. כל הנרות יכולים לחול גם בשבת. כל הימים, כל הלילות. נר חמישי אף פעם לא יכול לחול בשבת, הוא תמיד בחול. איזה מין ייחוס זה? זה החנוכה של החנוכה. זה האור שבחושך, ואתם יודעים, הנר החמישי זה הלילה שבו מתחיל כבר רוב המנורה להאיר. אנחנו הולכים כבית הלל, ובלילה הזה יש כבר רוב. אתם יודעים איך נוצר ריבוי אור? כשמגיעים ללילה, שפה בעולם הזה לא יכול לחול בשבת. אנחנו כל יום שיכול לחול גם בשבת, אז גם אנחנו מאירים, אבל הקדוש ברוך הוא זה שקובע אותו בשבת. בלילה שאף פעם, אף פעם לא יכול לחול בשבת, זה לילה כזה מיוחד, שרק אנחנו יכולים להאיר אותו. זה התפקיד שלנו. זאת השמחה המיוחדת של חנוכה, ואני אכנס מיד מיד לחנוכה, אבל לפני שניכנס לחנוכה, אני רוצה להתחיל לעסוק קצת, בהתחלה לפחות של פרשת מקץ. עוד לפני הפתרון, עוד לפני שיוסף מגיע אל פרעו, פרעו מספר את החלומות שלו, כזכור, לכל החרטומים, אין פותר אותם לפרעו, ואז קם שר המשקים, אתם זוכרים? ואומר כך, וידבר שר המשקים את פרעו לאמור, את חטאי אני מזכיר היום. פרעו קצף על עבדיו, ויתן אותי במשמר בית שר הטבחים, אותי ואת שר האופים. הנחלמה חלום, בלילה אחד אני והוא, איש כפתרון חלומו חלם. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. ונספר לו ויפתור לנו את חלומותינו, איש כחלומו פתר. ראי כאשר פתר לנו כן היה, אותי הישיב על קני ואותו תלה, והשאר היסטוריה. וישלח פרעה ויקרא את יוסף, נכון? רש"י לא יכול שלא נשים לב לרשעות הזאת של שר המשקים. מה ביקשו ממך? שר משקים אחד. כי אם זכרת אני איתך, נכון? הנה הוא כבר נאלץ להזכיר, הוא שכח, הוא עשה הכל כדי לשכוח. פרשת וישב הסתיימה במילים ולא זכר שר המשקים את יוסף, זוכרים? וישכחהו. כבר כתוב ולא זכר. מבינים מה זה ולא זכר וישכחהו? הוא לחץ על תוכנת שכחה. הוא דאג לשכוח. הוא מחק אותו מהמספרים בפלאפון. הוא דאג שהוא לא יופיע בשום קבוצת וואטסאפ. הוא דאג שהוא לא יופיע בשום קבוצה. שלא ידעו מה לי ולאסיר הג'יד היהודי העברי הזה. שנתיים אחרי, פתאום פרו חולם ואין ברירה, והוא מוכרח להזכיר את זה, ואז ארורים הרשעים אומר רש"י, שאין טובתם שלמה, מזכירו בלשון ביזיון. שם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. אומר רש"י, נער שותה ואין ראוי לגדולה. עברי, אפילו לשוננו אינו מכיר. עבד, וכתוב בנימוסי מצרים שאין עבד מולך ולא לובש בגדי שרים. ואז הוא פתר לנו את החלומות, פרעה קורא לו, הוא פותר את החלומות, ואני לא יודע אם מספיק להיכנס, אבל השאלה הגדולה ביותר בפרשה, זה מה פרעה שמע בחידוש של יוסף? מה היה החידוש הגדול של יוסף? שאף אחד מהחרטומים לא עלה עליו. מה הוא חידש? חלום פרעה אחד. אולי נדבר על זה בהמשך. אבל אז הכל מתהפך, ופרעה הופך להיות מה שהוא הופך להיות, יוסף, סליחה, הופך להיות מה שהוא הופך להיות, הוא מעלה את יוסף, ואומר שאין דבר כזה בעולם, נכון? הראיתם כזה איש אשר רוח אלוהים בו. יוסף מקבל את מצרים, ואיך כתוב שם? פרעה נותן ליוסף את הסנאט בת פוטיפר הכהן און, והוא נותן לו את כל ארץ מצרים, וייצא יוסף על ארץ מצרים. לא לפני שהוא אומר לו, אני פרעה ובלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. את ידו ואת רגלו, אתה מקבל את האישור להיות גם ראש הצבא של כל מצרים. את ידו ואת רגלו, אונקלוס מתרגם, אף אחד לא ירכב על סוס בארץ מצרים, אף אחד לא ילחם, לא ייקח נשק בארץ מצרים ללא אישורך, על פיך יישק כל דבר. כלכלי, מדיני, הכל. רק הכיסא אגדל ממגע. אתם יודעים, מפרשים שאלו, רק הכיסא אגדל ממכה, זה לא עברית, נכון? צריך להיות רק הכיסא, מה? יגדל ממכה. מה זה רק הכיסא אגדל ממכה? אז רש"י עונה מה שהוא עונה. אבל מופיע אצל המפרשים דבר עמוק מאוד. אלא מה אתה שואל, אומר פרעה ליוסף, אתה בטח שואל ככה, נו, הכל נחמד, התחלה זה נחמד, אבל פוליטיקה, אנחנו יודעים מה זה פוליטיקה, אנחנו בארץ לומדים מה זה כל יום. ואז אחרי שאני אקח את התפקיד, אז בכל זאת, אינך תהיה צרה. פתאום אני מנהל פה את כל המערכה. ומה יהיה? אומר פרעה ליוסף, אני מסתכל עליך, רואה אותך, רואה דמות יוקנך, וברור לי שבאשר לכיסא, מה שאתה חושש, שמה הכיסא שאתה תשב עליו ייצר מצב שבו אני אקנה בך, אני רק אגדל מנגע. אני רואה מי אתה. מי אתה? אתה בלעדיי. אתה אלוהים יענה את שלום פרעה. אתם שמעתם את המשפט של יוסף? כשפרעה אומר לו, שמעתי עליך, תשמע חלום לפתור אותו בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. אני חייב לומר לכם, אני רוצה להיכנס עוד מעט בהמשך של השיעור בעזרת השם, לשאלה מהותית מה החידוש בפתרון של יוסף. אבל אני בחנוכה. ואני רוצה שנחזור רגע בימי החנוכה, לסיפור שאני חושב שהוא כמעט העתק הדבק של כל סיפור יוסף במצרים. סיפור פלאי. תחילתה של כניסת יוון לארץ ישראל. חז"ל מספרים בכמה מקומות, הסיפור מופיע במסכת יומא בדף סמכתת, ששמעון הצדיק היה כהן גדול, אנחנו זוכרים אותו, אנחנו הרבה לפני ממלכת חשמונאי. שמעון הצדיק היה כהן גדול, והסוגיה בגמרא במסכת יומא עוסקת בהלכה שאסור לכהן גדול לצאת בבגדי כהונה. ודאי לא בבגדי הכהן הגדול מבית המקדש. אז הגמרא אומרת, כן, אבל אנחנו מכירים סיפור שבו כהן גדול כן יצא בבגדי כהונה. איך זה מסתדר? איזה סיפור? ב-25 בטבת, יום הר גריזים הוא. זה ציטוט ממגילת תענית. אתם יודעים מה זה מגילת תענית? מגילת תענית זו אותה מגילה, הזכרנו אותה בשיעור שעבר, ששם מוזכר מהי חנוכה. במגילת תענית מופיעים הרבה מאוד תאריכים שקבעו שבהם לא מספידים, או לא מספידים ולא מתענים. מגילת תענית כתוב בהלכה בטלה. וכך גם יום כ"ה טבת, שאנחנו לא מכירים בו שום דבר מיוחד בלוח השנה שלנו, הוא אחד מהמון המון ימים שמופיעים במגילת תענית, ועם החורבן של הבית השני, בטלה המגילה, ומאז כבר שצריך להספיד וצריך להתענות, אין לכ"ה בטבת כמו לימים האחרים של מגילת תענית, שום ייחוס של יום שמחה מיוחד, כי החורבן העיב על הכל. ולזה התכוונה הגמרא, אגב, בשאלה, מהי חנוכה? אז למה בחנוכה, שגם הוא חלק ממגילת תענית, למה חנוכה ממשיך? איך הוא יכול להחזיק? עוד נחזור לזה. אבל תשמעו מה קרה ב-25 בטבת, יום הר גריזים הוא דלא למספד. בשבוע שעבר דיברנו, לא בשבוע שעבר, כן, יום חמישי, דיברנו על זוכים על הפחמי ועל הגמלים, נכון? על עשיו ויעקב, והזכרנו את הגמרא שגמל טעון פשטן שנפגש עם נר חנוכה, אתם זוכרים? כיוון שזה נר חנוכה יש לו כוח לבטל את היצר הרע, את הקש. היום אנחנו במקץ. יום שביקשו כותיים, 25 בטבת, את בית אלוהינו, מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם. אלכסנדר מוקדון נכנס לארץ ישראל, זה 160 שנה לפני אנטיוכוס. זה 160 שנה לפני המרד, מרד החשמונאים, לפני כ"ה כסלו. שהיה שנתיים לאחר פרוץ המרד בכפר מודיעין, כשמתתיהו הרג את היווני והמתייוון. מה קרה כשנכנסה יוון, הממלכה שמלכה בארץ, בעולם, הייתה פרס, המתח פרס-יוון מתחיל, אלכסנדר מוקדון מתחיל להשתלט, ובכיבושים הגדולים שלו הוא מגיע לארץ ישראל. ההלניזם מתחיל לתפוס תאוצה, ואלכסנדר מוקדון תופס בעצם את כל ממלכת יוון הגדולה. הוא מגיע לארץ ישראל, תקשיבו מה קורה, וביקשו קוטיים את בית אלוהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם. אחרי זה ננתח למה. באו והודיעו את שמעון הצדיק, שהוא הכהן הגדול. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה, והללו הולכים מצד זה. האויבים מבחוץ ומבפנים, הולכים מצד זה, והללו יקירי ישראל, ופרחי הכהונה שהולכים ביחד עם שמעון הצדיק, הולכים מצד זה. עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם אלכסנדר מוקדון, מי הללו? אמר לאנשים שאיתו, מי זה החברה האלה? אמרו לו, יהודים שמרדו בך, אלה היהודים שמורדים בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה. אגב, השם אנטיפטרס הוא שם מאוחר יותר. זו אנטיפטרס, שכנראה נמצאת ליד ראש העין, שבעצם בנה אותה הורדוס, בנו של אנטיפטרס, ההמשך השחור והלא טוב של ממלכת חשמונאי. אבל זה נקרא כאן אנטיפטרס, כי למקום הזה הוא הגיע. ופגעו זה בזה. פתאום הם נפגשים, ושמעון, ואלכסנדר מוקדון רואה את החבורה, ובראשה את שמעון הצדיק. תשמעו מה קרה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, הוא רואה את שמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. פלא אדיר. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? לא יודע למה, לי זה עושה העתק הדבק. עבד, ואין עבד מולך, נער, עברי, אינו מכיר בלשוננו. קרימינל יהודי מסוכן, תואבת מצרים כל העבריים. כיוון שראה דמות דיוקנו, עוד מעט תראו, כיוון שראה פרעו, ועכשיו כיוון שראה אלכסנדר מוקדון. חכו, אני רוצה לטעון שיש פה משהו שהוא מדהים, הוא לא יאמן. כיוון שראה לשמעון הצדיק ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו. אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה? אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. תלפלאות. מה קורה? לפני רגע רצית להרוג אותו כי היהודים מורדים בך, ואמרו לך שתחריב את בית אלוקינו. עכשיו פתאום דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. איך יכול להיות? אמר להם, הוא פונה לשמעון הצדיק ויקירי ישראל עם האבוקות של האור, למה באתם? אמרו, אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יתעוך הגויים להחזירו. זה היה הבית השני שנבנה בעקבות הצהרת כורש. זוכרים? אחשוורוש, המן, עיכובים. בית שמתפללים בו עליך, שמעתם את הדברים של שמעון הצדיק? מה תפקידו של בית המקדש שמתפללים בו עליך, ועל מלכותך שלא תחרב? מה זה, סתם פוליטיקה כזאת? עוד מעט ננתח את זה, חכו. יתעוך הגויים לאחריו? אמר להם, מי הללו? הכל מתהפך. הוא שואל, ומי זה אלה שהולכים פה מהצד השני? אמרו לו, קוטיים עלינו, שעומדים לפניך. אלה שהלשינו עלינו. אמר להם, הרי הם מסורים בידיכם. זה לא יאמן. אלכסנדר מוקדון, המקים הגדול, המצביע הענק של ממלכת יוון, מעביר את השרביט, רק הכיסא אגדל ממכה, ותשמעו מה הוא אומר. הרי אלו מסורים בידיכם, תעשו להם מה שאתם רוצים. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררים אותם על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים, שזה המקום שלהם, של הקוטיים. כיוון שהגיעו להר גריזים, חרשו, וזרעו קרשינים. אני חייב להגיד לכם שפתאום שאלתי את עצמי, אוקיי, הבנתי, הר גריזים, קוטיים, אבל למה להר גריזים באמת? למה להר גריזים? הרי הם נפגשו באנטיפטריס. הם באזור ראש העין, איך הם הגיעו להר גריזים? מה כל כך היה חשוב להם להגיע להר גריזים? אני לא יודע, אבל תגידו לי, לא אומר לכם משהו, הר גריזים ויוסף הצדיק, שם בין הר גריזים להר עיבל, שם קבור יוסף? לשם צריכים להחזיר את יוסף? חכו. בדרך, כיוון שהגיעו להר גריזים, סליחה, חרשוהו את הר גריזים, וזרעוהו קרשינים, כדרך שביקשו הם לעשות לבית אלוהינו. שמעתם? חרשוהו וזרעוהו קרשינים, סמל של חורבן גמור, שוב המקום הזה לא ייבנה. ואותו היום, עשאוהו יום טוב, זה כ"ה טבת. שואלת הגמרא, אז איך יכול להיות ששמעון הצדיק יצא עם בגדי כהונה? יונה שתי תשובות. התשובה השנייה היא, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. הפעם היה חייב לצאת, להוציא את בגדי הכהונה מתוך הקודש, מתוך בית המקדש החוצה. היי ואהוביי, אני אחזור לפרשת מקץ, אבל אני רוצה להתעסק בחנוכה. שאלה שאולי לא שמים לב אליה. אני רוצה לשאול שאלה ממש פשוטה. אני חושב שזו שאלה שהיינו צריכים לשאול כבר בגן. למה באמת חנוכה נקרא חנוכה? ואל תענו לי את התשובות הרגילות. חנוכה, איי. חנוכת המצבע, אני אגיד לכם מה אני מתכוון בשאלה. לא חנכו בחנוכה שום דבר, לא חנכו את המקדש. המקדש היה קיים. עבדו בו עבודה זרה, תימאו אותו. תיהרו את המקדש, נכון? מה אנחנו אומרים בתפילת על הניסים? תיהרו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. זה היה אמור להיקרא יום הטהרה. חנוכה, עוד הרבה לפני שזה מהמילה חינוך, זה התחלה. זה התחלה. חנוכת הבית. חנוכת המזבח. זה התחלה של משהו. אז נכון, בעקבות טהרת המקדש, חזרו לעבוד שם. אבל למה המילה חנוכה כל כך מתאימה? אני ארצה, מוריי ורבותיי, להציע פה הצעה, אני חושב שהיא כל כך פשוטה, אבל היא פלאית, אבל נלך עד לאט. ועוד שאלה אחת, שלא מספיק שואלים אותה, וגם היא מעניינת אותי מאוד. אחרי הסיפורים שסיפרנו, אחרי סיפורו של אלכסנדר מוקדון, שם אותו בצד, חכו. שאלה שנייה, מהי קריאת התורה שקוראים בחנוכה? 8 ימים? נו, מה אנחנו קוראים כל יום בחנוכה? זוכרים? את קורבנות הנשיאים. מה שהביאו הנשיאים בחנוכת המשכן. וכך קוראים ביום הראשון את הנשיא הראשון, את יהודה, ביום השני את יששכר, ביום השלישי. נכון? שאלה. באמת עכשיו, מה הקשר? מה הקשר לקריאת הנשיאים? הנשיאים הביאו עגלות צו. כשמה הם הביאו עגלות צו? מה עשו עם עגלות הצו האלה? עם עגלות הצו האלה נשאו את המשכן. אבל פה זה מקדש. לא נוסעים כלום, לא צריך לקחת, הרי המשכן, למה נוסעים אותו? כי הולכים איתו ממקום למקום. מה זה שייך? החלטתם שזה חנוכה, ועכשיו קוראים את הדברים של חנוכת המשכן. א', זה לא חנוכה, ב', זה לא דומה בכלל לחנוכת המשכן. התשובה הקלאסית לשאלה השנייה היא, שבסוף 12 הנשיאים, מופיעה המצווה של בהעלותך את הנרות של הארמון. ובהעלותך את הנרות זה הנרות. יפה, וזה לא רק דרשה, זה גם יפה, כי יש רמב"ן מדהים בפרשת בהעלותך בהתחלה, הרי אהרון הכהן, כך אומר רש"י מיד, מה קשור בהעלותך את הנרות לנשיאים? אנחנו מחברים את זה גם בקריאת התורה, אבל רש"י שואל, למה זה נסמך לנשיאים? ותשובתו היא שכשראה אהרון הכהן את כל הנשיאים מביאים את מתנותיהם ואת קורבנותיהם, חלשה דעתו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, אתה מיטיב את הנרות. שואל הרמב"ן, למה הוא חיזק אותו דווקא בנרות? יש עוד הרבה דברים, קטורת, קורבנות. זאת אומרת הרמב"ן שהוא ראה במדרש שכתוב שהנרות הם לעולם, אבל הנרות הם לא לעולם. הנרות הם בזמן שבית המקדש קיים, אבל כשבית המקדש לא קיים, הרי הנרות לא דולקים. אומר הרמב"ן דבר מדהים, שכאן הוא התכוון לנרות של חשמונאים. רמב"ן מדהים בתחילת פרשת בעלותך. והחשמונאים הם הרי מזרעו של אהרון, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, כשלא יהיה מקדש ויהיה חורבן, אז יבואו בניך החשמונאים, ואנחנו נמשיך ונדליק את הנרות, הם ידליקו נרות במקדש, וזה יימשך גם בחורבננו וגם בגלותינו. רמב"ן יפה מאוד מאוד. אבל אם כך, היה צריך לקרוא את המילים של בעלותך, לא את כל הנשיאים, מה זה קשור לנשיאים? אגב, הרמב"ן אומר עוד דבר מדהים, הרמב"ן אומר, לכן הנשיאים תחומים משני צדדים. אתם זוכרים איך פרשת הנשיאים מתחילה, והיא ביום קלות משה להקים את המשכן, נכון? ולפני פרשת הנשיאים יש כמה פסוקים של מה? של ברכת כהנים. לא כל הנוסחאות, אבל בחלק מהנוסחאות, ביום הראשון של חנוכה מתחילים בברכת כהנים, ולא בבאי ביום קלות משה להקים את המשכן. מתחילים את הכמה פסוקים של ברכת כהנים. ואז באי ביום קלות משה. ומה מסתיימים הנשיאים? הנשיאים מסתיימים, בעלותך את הנרות. אומר הרמב"ן בתחילת בעלותך, וזה מדהים, זה גאוני, שהנשיאים מתחילים בברכת כהנים, שהיא המצווה היחידה שכהנים ממשיכים גם בחורבננו ובגלותינו, ופרשת הנשיאים מסתיימת בעלותך את הנרות, שזה נרות חנוכה, שממשיכים לדלוק בחורבננו ובגלותינו. יפה מאוד. אבל, זה גדול מאוד, אבל שאלה קטנה. הנרות לא דולקים בבית המקדש. הנרות דולקים גם לא על ידי כהנים, הנרות דולקים על ידי כל אחד נר ישוביתו. נכון, חשמונאים עשו את הנס הגדול. הנרות דולקים בבית של כל אחד ואחד. נר ישוביתו. ואני גומר את השאלה הזאת וחוזר לדברים שאמרתי. אז א', למה קוראים לחג הזה חנוכה? על שם חנוכה, ולא מספיק חנוכת המזבח. זה לא מספיק. כי חנוכת המזבח היא ודאי הייתה דבר גדול מאוד. אבל לא ממש נחנך המזבח, פשוט היה צריך לטהר את המזבח ולהתחיל אותו לעשות איזה מזבח חדש בכלל, בגלל העבודה זרה שהייתה שם. ולמה קוראים את הנשיאים כל יום ויום? שתי השאלות האלה תעננה מתוך הנושא שבו התחלנו. יש כאן דבר, אני חושב שהוא מדהים והוא מופלא מאוד מאוד. מוריי ורבותיי, בואו נחזור דקה אחת להיסטוריה של חנוכה. כי לעניות דעתי ההיסטוריה של חנוכה עוסקת לא בחנוכה, אלא עוסקת בהיסטוריה של כל ההיסטוריה, וזה העתק הדבק, מצרים, פרס, יוון, אולי יותר מהכל אנחנו. נתחיל מההתחלה. אנטיוכוס, ימח שמו וזכרו, אל תכעסו עליי. צריך לקבל פרס ישראל על ההצלה שהוא הציל אותה. המפלצת המרושעת הזאת הופיעה בממלכת יוון, והיא הייתה בעצם מין אקסידנט, היא הייתה תאונה. כי כל מלכי יוון עד אנטיוכוס היו נורא נחמדים. אלכסנדר מוקדון מגיע עם ההלניזם לעולם. הרעיון ההליניסטי במילה אחת אומר התערבות, עולם אחד. חוץ מאשר ביהודה, כמו שנקראה אז ארץ ישראל, האזור שהוא בא לכבוש, הוא התקבל בצורה יפה מאוד. אלכסנדר מוקדון מצליח להתפרס בממלכתו מגבול הודו וכל אסיה הקטנה וארץ ישראל. כשהכותיים אמרו לו שהאנשים האלה הם מסוכנים, הם ימרדו בך, תחריב את בית המקדש, זה לא מסתדר לנו עם יוון, כי יוון לא החריבה את בית המקדש, היא ממלכה מתורבתת, היא לא מחריבה בתים, היא לא בבל, היא רק טימאה את הנרות. תקשיבו טוב, 160 שנה אף אחד לא גזר גזרות, אפשר היה לקיים מצוות כמה שאתה רוצה, אתה יכול גם ללכת לבית המקדש, רק ליד בית המקדש ייבנה אצטדיון, בגימנסיון. מה רע בללכת לבית המקדש בבוקר, לבוא לאצטדיון בצהריים, וגם תהיה מספיק מתייוון כדי להתעמל בו בעירום, כי זה חשוב, זו אתלטיקה יפה. נו, אם כבר בעירום, אז למה שתישאר ממול? למה אני צריך לגזור עליך שלא תמול את עצמך? אתה הרי רוצה להשתלב במזרח, אנשים לא חושבים על זה, אתה רוצה להשתלב בהלניזם. אז אתם יודעים מה היו אנשים עושים? עוד לפני אנטיוכוס. היו עושים ניתוח קטן, שקראו לו מושכים באורלותיהם, כדי שהם לא יראו גימולים. עד שבא אנטיוכוס, וממש שהכיר את היופי, איכס, גזר גזירות, אמר שמי שיקיים מצוות ימות, אסר על קיום ברית מילה, שמה אתה צריך כל הגזרות האלה? היהודים מתייבנים מאוד יפה, הם משתלבים. וההתייבנות הלכה והלכה והלכה והקטה כמעט בכל. אנטיוכוס, הוא זה שבגזרותיו גורם בסופו של סיפור למרד. הוא זה שקובע בגזירות שלו שבכל עיר, בכל כפר, יהיו חייבים להקים מזבח לעבודה זרה, וכשמגיעים לכפר מודיעין, מתתיהו הורג את היווני, אבל לא פחות את המתייוון. והסיפור הזה של אנטיוכוס הוא בעצם מין קטם כזה בכל התפיסה ההלניסטית, המאוד יפה, המאוד לבנה, המאוד אלגנטית. חבר'ה, תרבות יוון חיה בתוכנו היום לא פחות מאי פעם. אנחנו, זה, מכל הממלכות, מצרים זה, זה, כן, בטח, זה השפיע קצת תו מצרי ופירמידות, ומי שרוצה לטייל במצרים אחרי הקורונה. גם פרס, בסדר, נו, בסדר. יוון? יוון זה, 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 מה לא? זה הארכיטקטורה והאדריכלות, זה בבית, זה בקירות שלנו. זה בשפה שלנו, זה בפרלמנט שלנו ובאדריכלות שלנו, והגמרא מלאה במילים יווניות. זה בשפה שלנו, זה בפילוסופיה שלנו. אתם יודעים מה גרם למתתיהו לצעוק עברי אנוכי? להגיד מי להשם אליי? הגזירות של אנטיוכוס. אבל לא זו הנקודה שרציתי להגיד, זו נקודה ידועה, אני רציתי להגיד משהו הרבה יותר עמוק. מובן למה אלכסנדר מוקדון חשב שהיהודים הם היחידים שמסוכנים לתפיסה שלו. כי הם נבדלים באופן תפיסתי. הדת שלהם היא גם לאום. ההלניזם פיתח חתונות מעורבות. התבוללות בחתונות, גדולי יוון וההלניזם התחתנו עם הודיות ועם פרסיות. כחלק מהיופי. אלכסנדר מוקדון, בנו של פיליפוס, שהיה מלך מקדוניה, אנחנו מדברים על 160-170 שנה לפני המרד, לפני חנוכה, היה תלמיד של אריסטו, שאותו הביא פיליפוס, האבא שלו, אליו, שילמד אותו את הפילוסופיה ואת ההנהגה ואת הכל. והוא בא עם כל התפיסה הפילוסופית הגדולה, הוא רואה כך מנסים הקוטיים ואנשיו להגיד לו, דע לך, היהודים מסוכנים לך. אבל אז מגיעה הנקודה, הוא מגיע והוא פתאום רואה את שמעון הצדיק, מה הוא ראה שם בשמעון הצדיק? הוא שאל אותו, מה אתם עושים פה? אז הם אמרו לו, מקום שמתפללים עליך ועל מלכותך שלא תחרב. ועכשיו באים להטעות אותך להחריב אותו? אתם יודעים מה אומרים לו? אומרים לו את מה שראה פרעה ביוסף, את מה שראה אלכסנדר בשמעון הצדיק, את מה שראה עשיו ביעקב. אומרים לו, אדוני, בעומק היהודים האלה במשכן שהם בונים, במקדש שהם בונים, הם בונים מקדש לך. הם בונים מקדש לבית תפילה לכל העמים. העבריים האלה, תשמעו צדיקים, זה דבר גבל, העבריים האלה שהם מהעבר האחד של הנהר, ולכן צריך להחריב אותם כי הם מסוכנים, ושם איתנו נער עברי, עבד, איננו מכיר בלשוננו. מפרשי רש"י שואלים על שר המשקיף, מה איננו מכיר בלשוננו? הרי ידע 70 לשון. הוא עוד רגע משנה למלך. איך הוא ניהל את בית הסוהר? איך הוא ניהל את בית פוטיפה? אומרים מפרשי רש"י, איננו מכיר בלשוננו, גם כשהוא מדבר מצרית, הוא כל הזמן צועק עברי אנוכי. הוא מתייחס לשפה העברית שלו כלשון הקודש של הקודש ברוך הוא. הוא מתייחס למציאות שלו כעברית. עברי, כבר אמרנו פעם, זה גבלת, חבר'ה, תקשיבו טוב, עברי, זה נכון, צד אחד של העברי זה להיות מהעבר השני של הנהר, זו הסיבה שאלכסנדר מוקדון רוצה להרוג את שמעון הצדיק ואת אנשיו בהתחלה. אבל אז הוא תופס שעברי, זה, מה זה נהר? זה דבר מדהים, מה זה נהר? נהר זה דבר שנכון, מצד אחד יש לו שני צדדים, שני עברים, אבל יש גם עוד ראייה. הצד האחד של הנהר זה הים, זה המים שאין להם סוף, זה המקור. והצד השני של הנהר זה שפת הנהר. אתם יודעים מה העומק? יוסף הוא עברי. פרעה פתאום קולט שהיחיד שיכול למצוא את האחדות של החלומות שלי, שהיחיד שיכול לפתור לי את כל הסתירות בעולם, היחיד שיכול לפתור את זה זה יוסף. הראיתם כזה איש אשר רוח אלוקים בו? דמות יוקנו מקשקשת לפניי בחדר מלחמתי, ושם היא מנצחת. אני רואה דמות יוקנו ואני מקבל כוח, כי הוא משדר את העברי. נכון, זה אותו יוסף שבהופעה החיצונית שלו הוא הכי הכי איסאבי, הכי הכי מצרי, אשת פוטיפר מנסה להפיל אותו והוא כמעט נופל, אבל אז הוא צועק, אבל וחטאתי לאלוקים, והיא מסתכלת עליו ואומרת, ראו הביא לנו איש עברי, בא אליי העבד העברי לצחק בי. העבריות שלו זה השם שמיים שהיה שגור, זה הכוח של כל דבר מהמקור המקור שלו, ועכשיו אני הולך להגיד משהו שהוא נורא, אבל אין ברירה. יוון, אלכסנדר מוקדון, וזה מה שרוצים חזל להגיד ביום הר גריזים. נכנס לארץ ישראל ופוגש את שמעון הצדיק ורואה שזה מה שייתן את הכוח הפנימי, את המקור הפנימי לכוח ההלניסטי והיווני וכל בית העמים שלו. במקור הוא צודק, אבל זו סכנת נפשות אדירה, והחטא הוא לא שלו, החטא אחר כך הוא להבדיל, להבדיל שלנו. אנחנו מתייבנים, אנחנו מצטרפים למציאות המצרית, היוונית, הפרסית אחרי קורש. אנחנו מצטרפים למשתה של אחשוורוש. מי שהציל את עם ישראל בימי אחשוורוש, זה ימח שמו וזכרו, זה המפלצת שנקראת המן, שעוררה אותנו להוציא שק ואפר, יוצא לרבים ולזעוק לקודש ברוך הוא ולהיזכר, עברי אנוכי. אחשוורוש הוא האנטיוכוס, או שהמן הוא האנטיוכוס של אלכסנדר מוקדון, הוא של קורש. קורש יצא בהצהרה להקים בית. אתם יודעים למה? כי הוא הבין שזה המקור של כל הכוחות. הוא תפס את זה. אחר כך אנחנו הולכים ומיישרים קו. אתם זוכרים ממה פחד יעקב כשעשיו הולך לקראתו? זוכרים את זה? עשיו הולך לקראתך וירא יעקב מאוד ויצר לו. מזה. נס החנוכה היה נס עצום. אבל כדאי לזכור דבר נוסף, מאוד קשה. נכון, בעצם מוקמת מדינה יהודית. כן, היא עדיין צריכה את סמכות האומות, אבל מוקמת מדינה יהודית, כמעט עצמאית, מתפרסת על גבולות גדולים מאוד. אבל ראי ואהוביי, זה לא יאמן, תקשיבו טוב. היא בעצם מחזיקה שלושה דורות. 70 שנה בערך. בדור הרביעי של מתתיהו, זה לא יאמן, הדור הרביעי של מתתיהו, המלך שמולך לבית חשמונאי, הוא כבר ינאי המלך. ינאי הזה, הוציא את חכמי ישראל להריגה, והשאיר לפליטה רק את שמעון בן שטח, שהיה לא פחות מהגיס שלו, האח של שלום ציון המלכה. דור רביעי בלבד למתתיהו. נכד, יהודה המכבי ולאחיו, בא משמעון. בניו, יהודה אריסטובולוס ויוחנן הורקנוס, כבר נלחמים במלחמות מדהימות ביניהם, כשהכל מסתובב מסביב לכמה אהיה יותר רומאי וכמה אהיה יותר מתייוון. את ההמשך כבר לא צריך לספר. יוסף הצדיק מגיע למצרים, למעשה אבות, סימן לבנים, הוא מגיע למצרים ואשת פוטיפר מנסה להתקרב, ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות אימה. היא מנסה להתקרב, וגם היא רואה ביוסף כוחות מופלאים, איך אומר רש"י, ראתה באסטרולוגין שלה, שעתידה להעמיד ממנו בנים. יוסף, בגלל הכוח האדיר שלו, המלך החד פעמי הזה, שיכול למלוך על העולם, ולגלות את בלעדיי, אלוקים יענה את שלום פרעה. לכן הוא גם נתפס כטרף קל. הוא עובר את השנים בבית הסוהר, ועל האמירה האחת שלו, זכרתני, האמירה הקטנטנה שנותנת למציאות איזו ישות, אני באמת צריך אותך, אדוני, כבוד המיניסטר של המשקים, כלום, רשם, ארור. אבל מה אפשר לעשות? קצת פוליטיקה, אז זכרתני איתך. במדרגתו של יוסף, שנתיים בפנים. הוא יוצא אחרי השנתיים האלה, ופרעה קורא לו. הוא מגלה לפרעה תגלית פלאית. פרעה מספר לו על חלום, אתם זוכרים על פרות רעבות, נכון? ופרות צבאות, נכון? שאלתם פעם את עצמכם את השאלה הכי פשוטה בספר בראשית, בפרשת מקץ? קחו ילדים בגן ילדים שלא יודעים כלום. ספרו להם על ארץ שהנילוס זה מקור המחיה שלה. שהפרות הם בהמות העבודה שלה. תראו להם פרות רעבות ופרות צבאות. דוגרי. הם לא יחשבו דבר ראשון על רעב וסובה? איך שואלים הילדים, מה הם טמבלים החרטומים? אף אחד לא חשב על הרעיון. תראו להם שיבולים שדופות ושיבולים מלאות. הם לא יחשבו על אוכל? מה, לא היה מיניסטר אחד שחשב על זה? לא הבנתי. אבל אני אשאל את השאלה הרבה יותר קיצונית. תראו להם פרות שמנות ופרות רזות. תראו לי ילד אחד בגן, שיחשוב על בנות אתה מוליד, בנות אתה קובר שרשי מביא. אחד. תקשיבו, זה גבל, גבל, גבל. אני אף פעם לא הבנתי את זה, אני מודה, זה תמיד היה לי קשה. לא הבנתי, ואני לא קונה את ה... תראה איזה חרטומים לא הבינו, זה אבני, לא יודע באמת. זה לא יאמן. הרבי מלובביץ' שואל את זה בשיחה, ועונה תשובה פלאית. אתם זוכרים את הפרט בחלום שאותו שוכחים? פרעה רואה פרות. נכון? שמנות, עולות, נכון? ואחריהן הפרות ה... רזות, מה? נו, אוכלות אותה, נכון? נכון? אבל הוא רואה עוד פרט, מאוד חשוב. הוא רואה שהפרות השמנות עולות, והפרות הרזות ותעמודנה אצל הפרות. כלומר, הוא רואה, תחזיקו אותו, לא שבע פרות, ואחרי זה עוד שבע פרות, אלא רואה 14 פרות ביחד. אומר הרבי, כל החרטומים חשבו דבר ראשון על סובה ורעב. ודאי, זה הדבר הראשון שחושבים עליו. אבל הם לא הבינו רק דבר אחד. מה עושים הפרות השמנות והרזות יחד? אני מבין שיש סובה ויש רעב. אני מבין שיש חושך ויש אור. אבל איך זה יכול להיות ביחד? אתם יודעים מה יוסף מבין? שכשהקדוש ברוך הוא שלח לך את החלום, הוא גם שלח לך את הפתרון. הוא שלח לך את הכוח לדעת שאתה יכול לפתור את החלום. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לא גומר לפתור את החלום, ואז הוא אומר טוב, ועכשיו אני הולך למכרז ומציע את עצמי בתור משנה למלך ושר אוצר. זה בלתי אפשרי להבין כך. מי, איפה התעוזה הזאת? מה סתם פתאום? תקשיבו, זה גבל, זה פילי פלאו, זה לא יאמן. הוא מסיים את פתרון החלום, אבל הוא לא סיים, כי הוא אומר לפרעה, אדוני, פתרון החלום מסתיים בזה שאתה בשנות הסובע דואג לרעב, ואז זה מה שמעמיד את הפרות יחד אלו אל אצל אלו. פתרון החלום כולל את ההצעה, זה לא הצעה נפרדת מפתרון החלום. אין פתרון לחלום אם לא תבין שבשנות הסובע אתה דואג לרעב. אין פתרון לחלום אם לא תבין שחלום פרעה אחד. אין פתרון לחלום אם לא תבין שאלוהי הסובע הוא גם אלוהי הרעב. אין פתרון לחלום אם לא תבין שיש אלוה אחד. אין פתרון לכלום אם לא תתפוס את זה. וכשאת זה תופס פרעה, הוא מבין שכל הקשיים שלו בעולם, שכל מה שהוא לא הצליח לעשות במצרים, זה כי הוא לא תפס את הנקודה הזאת, ובפניה הוא משתחווה כמו אלכסנדר מוקדון בפני שמעון הצדיק. אני רוצה להגיד דבר שהוא פלא פלאות. אתם יודעים למה חנוכה נקרא חנוכה? לא בגלל שחנכו את בית המקדש השני, אלא כי בחנוכה באו חכמי ישראל ואמרו לנו, חבר'ה, עכשיו אתם מתחילים לחנוך את בית המקדש השלישי בעזרת השם. אתם יודעים איך? כל אחד בנר שהוא ידליק בבית שלו. מרוב המהדרין והמהדרין מן המהדרין שכחנו את המקור. המקור הוא נר איש וביתו. נר איש וביתו אומר שבבית שלי יכולים להיות 1,000 אנשים ויכול להיות אדם אחד. בבית שלי יש נר, כמו האלה שהלכו עם אבוקות של אור ואבוקות של אור, ושמעון הצדיק לידם ואלכסנדר מוקדון רואה את זה. והנר האחד הזה, הנר החמישי, הנר האחד הזה שמאיר את החושך, הנר הזה מגלה את נר האין סוף, את האור האין סופי. נכון, הנשיאים לא היו קשורים בכלל לחנוכה. הם נשאו עגלות צו, הם תרמו עגלות צו שבהם נשאו את המשכן. אבל מה הרעיון של המשכן? המשכן הוא מקדש שהולך, הוא הולך לכל מקום, הוא הולך אליך. גם הבית שלך יכול להפוך להיות מקדש. גם 2,000 שנה בגלות אתה תוכל להקים את האור שלך ולהאיר אותו. הוא האור היחיד שישאר פה בעולם. אני לא יודע, אמנואל, הספיקו לשלוח, הספקת לשלוח את המנורה הזאת מברלין? אני לא יודע אם מישהו ראה אותה, ומי שלא, אני ממליץ מאוד לראות את זה, זה דבר פלא. כמה טוב היה לנו באירופה. כמה יפה. עד שבא המפלצת האנטיוכוסית, עד שבא המן, ועורר את הנקודה. ממה הוא בא? הוא בא ואמר, רבותיי, מה, אתם לא שמים לב שהיהודים האלה בסופו של דבר צועקים שהשם אחד, אז הם לא יאפשרו לנו להמשיך? מה, אתם לא מבינים את זה? הם יארסו את אירופה, הם יארסו את יוון, אומר אנטיוכוס, הם יארסו את הממלכה שלך, אומר המן לאחשוורוש. אל תזלזלו בהם, באנטיוכוסים האלה. הם אלה שעוררו אותם. הם אלה שאמרו, חבר'ה, אם אנחנו נשכח את העברי אנוכי, את זה שאני מהעבר ההוא של הנהר ולא מהעבר הזה, אז העולם יאהב מאוד את הכוח הפילוסופי שלנו, את הדברים היפים שלנו, הוא ייפול מהמרכבה וישתחווה לנו. אבל אנחנו נשכח וכשאנחנו נשכח, גם אם נלך ערב הבוקר לבית המקדש בירושלים, אבל נשלב אותו עם האצטדיון, נשלב אותו עם אצטדיון העירום היווני, נמחק, נעלם. זה דבר שהוא גבלת. כמה אנחנו זוכרים את זה? כמה אנחנו זוכרים שהמלחמה היא בעצם בכלל לא מלחמה פיזית? היא סיפור אחר לגמרי. היא סיפור שעוסק, והאם אנחנו נצליח לחנוך כל אחד עם עצמו. וגבלת, גבלת, איפה צריך להדליק נר חנוכה? אם זה נר שמתאר את הבית, אז צריך להדליק אותו בבית, נכון? אתם זוכרים את שמעון הצדיק? בגדי כהונה לובשים איפה? רק בבית המקדש. אבל מול אלכסנדר מוקדון, עת לעשות להשם, ומוציאים את בגדי הכהונה עם הכהן הגדול החוצה, על פתח ביתו בחוץ. וכובשים את רשות הרבים, מאירים את החושך. הנר הזה, הנר הזה שאתה צריך להדליק בבית שלך. חשבתי לעצמי פעם שאולי הנס הכי גדול בחנוכה, ושלא אני הייתי צריך לקבוע איך לחגוג את חנוכה. כי אם אני הייתי צריך לקבוע את זה, בטח הייתי עושה טקס עם נשיא המדינה וראש הממשלה בכיכר. וזה היה נשאר בדיוק עד לקדנציה הקרובה, או עד לפיזור הכנסת. המוקדם מבין השניים. זה בדרך כלל די חופף. אולי הנס הגדול ביותר של חנוכה הוא שידעו להגיד לנו, חבר'ה, יוסף בבית הסוהר, 12 שנה, הדליק נר. הוא אמר, אני עברי. מונוב גונבתי מארץ העברים, אני עברי. וזה נתן לו כוח לעמוד לפני פרעה ולהגיד לו, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה, אני בא להגיד לך אלוקות. בבית המקדש שלי, מתפללים עליך ועל מלכותך, שלא תחרב. רק תתחיל להיות בן אדם. תבין שאלוקים רוצה לדבר איתך. זה שאתה נרדם בין החלומות, זה לא מפריע לאלוקים לפנות אליך עוד פעם. איש אשר רוח אלוקים בו, עברי. כמו אברהם העברי. עברי זה מי שכיוון שהוא מהעבר המקורי של המים, יש לו כוח למלוך, גם למול את כל המצרים, גם לענות לשאלות הכלכליות של העולם, גם לענות לשאלות המדיניות של העולם, ומבלדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. זה מה שעומד מאחורי הרעיון המדהים הזה של אלכסנדר מוקדון, עשו להם כתוב בעיניכם, אני מעביר לכם את המלכות. מהכוח שלכם אני מקבל את זה. אתם יודעים מתי יתחיל הפספוס? כשאנחנו נתייבן חס ושלום. ואז ישלח לקודש ברוך הוא מלך שגזרותיו קשות כהמן. הוא יעורר אותנו לזכור שלעולם לא נוכל להקים בית תפילה לכל העמים. אם לא נדע להדליק נר בבית שלנו. נר של בית המקדש. חנוכה הוא החג שבו אנחנו בעבודה שלנו, בגלותינו ובחורבננו, כמו שאומר הרמב"ן, מתחילים לחנוך את בית המקדש השלישי. מעלים את הנרות. מיטיבים את הנרות, וקוראים את כל הנשיאים כדי להגיד, את המשכן הזה אנחנו לוקחים איתנו אלינו. יש שני משפטים אחרונים שמחייבים הרבה יותר זמן. אתם זוכרים את הנשיאים? משעמם, נכון? 30 ומאה משקלה, קערת כסף אחת, זוכרים? חוזר, חוזר, אותי מה-12 פעם. תראו שם את רשי, רשי לא יאמן. רשי אומר שם, בנשיא השני בישחר, רשי אומר, קערת כסף אחת, עולה במספרו בגימטריה, רשי פילאי, אדם הראשון 930 שנה. 130 משקלה, זה הזמן שהיה האדם הראשון בין 130, והוא הוליד את שט. מזרק אחד כסף, עולה במספרו 500 שנה ו-520 שנה, שנוח מתחיל להעמיד הולדות. 70 שקל, 70 האומות. ואז כף אחת זה התורה, 10 הזהב זה 10 הדיברות, 2 מלאים זה משה וה... ודי מה הוא רוצה להגיד? שהנשיאים באו לומר, שכשניסה את המשכן, להצליח להאיר את האור שמחכה לו העולם כולו, מהאדם הראשון. שמחכים לו 70 האומות. אלא שאם את בית המקדש הראשון בנו 70 אלף נושאי סבלים שלמה המלך, ואת בית המקדש השני בנו אנשי קורש והאנשים שבאו עם עזרה, את בית המקדש השלישי, אנחנו בונים 2,000 שנה, נר איש וביתו. ומאירים את האור הזה שלא יכול להיפסק. ומפנימים לעצמנו, שכשנחדיר לעצמנו מהי חנוכה, מהי חנוכה, מה זה באמת חנוכה, לא מה היה טכנית, היסטורית, איך יהודה המכבי ניצח ואיפה הלך הפיל. מהי חנוכה? אני לא מוריד מהערך הטכני הלחימתי, בסדר? מגילת תענית מלאה במלחמות שהיו. לא מעניין, סליחה על הביטוי. לא מעניין. המלחמה שהייתה בצבא ניקנור הייתה יותר חזקה. לא מעניין, נגמר בהיסטוריה. גם יום הקרן הקיימת שחגגתי עד כיתה ב', לא מעניין. מאוד מרגש, מאוד נחמד, ויאללה, עכשיו בוא נשאיר דודו עם קומזית, זה בסדר, אני בעד. נר אישו ואיתו, זה הסיפור. מהי חנוכה? איך חנוכה נשארה מכל ההיסטוריה הזאת? איך חנוכה נשאר הפי חנוכה? איך הצלחנו להביא את הבית הלבן, ואת הנשיא של גרמניה הארורה להתרגש ולהדליק נר חנוכה, איך זה הצליח? נר איש וביתו, שקבעו נר איש וביתו, כך אנחנו מצליחים לא להפסיק לפרוץ החוצה, באותה שנייה שאנחנו שוכחים את זה. אנחנו מיישרים קו למצרים, למשתים עם אחשוורוש. אתם לא זוכרים שבמצרים באו ואמרו הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה? אתם לא זוכרים את המשתים עם אחשוורוש? את המתייוונים שהיו רוב מניין ובניין פה בארץ ישראל? אנחנו צאצאיהם של המיעוט הקטן. שהדליק נר איש וביתו. זה סיפור של פעם, זה לא סיפור של היום. ושם איתנו נער עברי, עבד לשר הטבחים. שר משקים ארור וטיפש, חבל שאתה לא מבין שהכללה הזאת שאתה רוצה לקלל אותנו היא הברכה הכי גדולה שאפשר לברך אותנו. נערים עבריים שיודעים שמהמקור שלהם ייזון כל העולם כולו בשפת הנהר. ולא שוכחים להיות בעבר האחד של הנהר, כשכל העולם בעבר השני. ויודעים שאת בית המקדש השלישי, אנחנו חונכים במעשינו ובעבודותינו. נר איש וביתו. שימשיך להיות לנו חנוכה שמח, עם הרבה אור, והרבה כוחות, והרבה ישועות ושמחה, עלינו ועל כל ישראל.